שלומכן אהובות? אין בעולם כמו התלמידות שלי בעולם אתמול בכנס בבנייני... זאת החלה שנפריש היום?
זאת הקלה.
אתמול בכנס בבנייני האומה, כנס לאימא רחל ואימהות של חתופים ששוחררו, בטוחה, הגיעו ועלו על הבמה, ואז ראיתי איך אתן טובות. כל מה שעניין אתכן זה לשמח אותן ולהגיד להן כמה אתן שמחות בשמחתן ואיזה כיף שהילדים שלהם חזרו. אין כזאת מדינה, אין, שלמיליון אנשים אכפת מילד שהן לא מכירות בכלום ומאימא שהן לא מכירות מכלום. אז אנחנו כזה עם מהמם, השם, תרחם עלינו באמת, תביא לנו כבר גאולה ושמחה. ובפרשה שלנו, פרשת וירא, אמא שרה שהיא בת 90 והיא עקרה, היא פתאום קורא לה נס והיא הולדת ילד ולילד קוראים יצחק, והיא לא מאמינה, צחוק עשה לי אלוקים ב90 ובעלי בן 100, היא לא אומרת אני זקנה, ואדוני זקן, איך יכול להיות שנולד לי ילד? ואז יש פסוק מהמם, מי מילל לאברהם היניקה בנים שרה. מה זה המילים האלה? היא יושבת ומניקה את הילד שלה, וכתוב בתורה מי מילל היניקה בנים. למה בנים? יש לה בן אחד. אלא שכל הליצנים הציניים אמרו, אין מה, אין מצב, הסופי הביאה מהשוק, אישה ב90 לא יולדת. אז מה עשו הרעות האלה? כל אחת הביאה את התינוק שלה ואמרה לה להניק אותו, והיא יושבת ומניקה והן רואות שבאמת יש לה חלב בגיל 90 והיא באמת ילדה בגיל 90. מי מילה לאברהם שידעו הכל? כך כתוב במדרש, שהתחיל הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. בנות, זה הנס הראשון ever, הנס הראשון שפוגשים בתורה. וכשהשם מתחיל לעשות ניסים, תדחפי פנימה, כי יש לו מצב רוח, את פשוט נדחפת. זה שראינו 20 חטופים שחוזרים הביתה, זה שהיום חזרו 3 גופות. בנות, אני כל הזמן אומרת, לא רואים הרבה פעמים בעיניים שתפילות נענות. זה נורא נורא קשה. ופה אתמול ראינו אימהות בוכות 2 ימים, ופתאום יש תקווה לאחריתך, יש שכר לפעולתך, שבו בנים לגבולם, זה אמיתי, זה אמיתי, קוראים ניסים. את נדחפת עכשיו, וכשנעשה את הפרשת החלה היום, למה נעשה הפרשת חלה? מפני שבפרשה, הפרשת החלה הראשונה בהיסטוריה של שרה אימנו, מהרי, לושי, אפי, אוגות. אז היום בעזרת השם נעשה את זה, וכמה תפילות נעמיס על הפרשת החלה הזו, ואת מבקשת נס, את הדבר הכי לא טבעי. את ב90, תינוק. את רווקה עתיקה, חתן, חמוד, חתיך, עשיר, מתוק. למה? כי הוא התחיל לעשות ניסים. אני לא יודעת למה, אני נדחפת פנימה. ובמקום הכי לא צפוי, שנראה הכי רע בעולם, מסתתר כזה טוב. בפרשה יש סיפור נורא על לוט. לוט והבנות שלו. יש לו 2 בנות, ואחרי שהן גרות בסדום, וסדום מתהפכת, נדבר על זה הרבה מאוד היום, אז הן אומרות, אמא, לא נשאר אף אחד, לא יהיו לנו ילדים. הן מתגנבות בלילה לאבא שלהן השיכור. הן נמצאות יחד איתו, והן יולדות ממנו ילדים. היא קוראת לו מואב לילד שלה, כי זה מאב, מאבא שלה. וואי, וואי, וואי. ומי יוצא מהדבר הזוועתי הזה? ממואב יוצאת רות המואביה, מרות יוצא דוד המלך, מדוד המלך יוצא המשיח. לפעמים מסירים את הלוט מעל סיפור שנראה נורא, כמו לוט ובנותיו, ודווקא שם מסתתר משיח. אם אתן מקשיבות קצת לחדשות, אתן מבינות שהימים האלה הם ימים של הסרת הלוט והלט, כמו שאומרים האמריקאים, בדיוק. ואני רוצה לדבר על הדבר הזה שאנחנו עוברים עכשיו בזהירות מאוד 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 גדולה. המשיח מגיע, וכתוב על אברהם בפרשה, כי ידעתיו. למה אני אוהבת אברהם? אומר השם, למען אשר יצווה את בניו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה אני אוהב אצל אברהם? מה הוא מוריש לבנים שלו? את האיזון המדהים שבין צדק לבין משפט. צדקה, אי אפשר לחיות על חיים שהכל צדקה, צדקה. חייבים משפט. מקום שיש בו רק משפט, 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 ואין צדק ואין צדקה, אי אפשר לחיות בו. בואו נלמד מה היה בסדום. את חושבת שסדום זאת מהפכה, נכון? איזה כאוס, מהפכת סדום והעמורה, תראו איך הבית נראה. בנות, בסדום הייתה מערכת משפט סדורה ומדהימה. אני קוראת לכם את הגמרא במסכת סנהדרין. ארבעה דיינים היו בסדום, הייתה מערכת משפט, זה לא שהיה כאוס. דיין אחד קראו לו שקראי, דיין שני, זה הגמרא, דיין שני שקרוראי, יעני אבא של השקרנים, דיין שלישי זייפאי, אחד שמזייף, ולרביעי מצלי דינה, גם כשהוא יודע את הדין הוא שם אותו בצל ומחביא אותו. בנות, עכשיו אני רוצה שתלמדו איתי גמרא. אני מספרת סיפורים שמביאה הגמרא, ארבעה סיפורים, ואת מנסה לחשוב בראש של לומדת גמרא, את מנסה לחשוב איזה סוג של ברוכה הבאה, ברוכות הבאות, ברוכות הבאות מאחרות אופנתי. הם באמת איחור אופנתי. וואו. אז בסדום לא הייתה מהפכה, הייתה מערכת משפט מאוד מאוד מסודרת. ואני מספרת ארבעה סיפורים מהגמרא, אתן מנסות, חוץ מלהגיד שיה אויה, לא להיות סתומות, אתן מנסות להבין מהסיפורים של הגמרא מה היא רוצה. סיפור ראשון של הגמרא, מגיעה אישה לבית המשפט בסדום ואומרת, הייתי בהיריון, ומישהו נסע מהר, רחב על ה... לא יודעת מה, על הגמל, על החמור שלו, ופגע בי, ובגללו עברתי הפלה. יושב השופט ואומר, כך אומרת הגמרא, אהה, את איבדת את התינוק שלך בגללו, את עכשיו תהי איתו עד שהוא יעבר אותך מחדש, וכך הוא יפצה אותך. טוב. סיפור מספר 2. מישהו בא ואומר, השכן שלי תלש את האוזניים לחמור שלי. יושב השופט ואומר, אתה נותן לו את החמור עד שהאוזניים יגדלו מחדש. סיפור מספר 3 בגמרא. כשהיה מישהו בסדום פוצע את חברו ומוציא לו דם, הוא היה בא לבית המשפט והשופט היה אומר לפוצע שהוא מקבל כסף מהפצוע כי הוא עזר לו ועשה לו רפואה שקוראים לה הקזת דם. הקזת דם זה להוציא קצת דם עם כל מיני זה, וזה עוזר לרפואה, הוא פצע אותך, תשלם לו. פעם אחת ממשיכה הגמרא ומספרת, מגיע אליעזר עבד אברהם לבית המשפט ואומר, מישהו פצע אותי. אומר לו השופט, פצע אותך? אוקיי, אני עכשיו אומר שמי שפצע, הפצר, יפצה אותו, ואתה צריך לשלם לו, כי הוא עשה לך הכזה דין. לוקח אליעזר, עבד אברהם, אבן, זורק בראש של השופט, ואומר לו, עכשיו אני פצעתי אותך, אתה חייב לי כסף, את הכסף שאתה חייב לי, תיתן לו. וזה לא מצחיק. וסיפור מספר 4 של הגמרא, אחרון אני מבטיחה, בכל הסיפורים הקרינג'ים האלה, סיפור מספר 4, בסדום היה חוק. מי שיש לו שור אחד, חייב לשמור על כל השברים של כולם במשך יום אחד. מי שאין לו בכלל שור, חייב לשמור על השברים של כולם יומיים. למה? כי אין לך שור במלא, אתה בן אדם מובטל, אז תיתן יומיים מזמנך. פעם אחת כותבת הגמרא, מגיע בן של אלמנה, יתום. כשהגמרא רוצה להדגיש את העוני, היא תגיד בן אלמנה. מגיע בן אלמנה ואומרים לו, אתה תשמור יומיים על השברים מפני שאין לך כסף גם ככה ואתה מובטל. מה עושה היתום? הורג, שוחט את כל השברים ואומר, מי שיש לו שור אחד יקבל בשר של שור אחד, מי שאין לו אף שור יקבל בשר של שני שברים. סיפרתי 4 סיפורים, חבל שאין לכם את הגמרא מול העיניים. מה זה מערכת משפט סדומית לפי הגמרא? איך? כן, בטח.
אז אני חושבת שיש שם חוקים משפטיים, אבל אין שם בחוקים, אין שם צדק.
יש חוק ואין צדק, נכון. עוד? איך? מה? מתמקדים בחיסרון. יפה, עוד. מחלישים את החלש מצוין. זאת אומרת, מי שמקבל את ההחלטות גם שומר על האינטרסים של עצמו. אבל יש כאן עוד דבר גרוע שלא סתם את לא אומרת אותו, כי הוא עלייך, הוא לא עליהם. איך?
הם מעצימים את הכאב,
נכון? נכון, רעים שכמותם. פצרית, זה, נכון, כל זה, נכון.
מונעים אותך מלהתלונן?
הפוגע מרוויח, נכון. תפסיקו כבר לסנוע עכשיו, תגידו לי, מה קורה לך במצב הזה?
מה, נכנסים
בין אמא
של הסבתא של
הסבא?
כן.
אני כבר לא אגיש תביעות, אני כבר לא
מספר. אוקיי, זה דווקא מצב תקין, לא נורא, זה איכשהו... את נהיית רעה, את מבינה? את משתמשת באותם כלים בדיוק. אליעזר זורקים עליו אבן, אליעזר, אז הוא זורק על השופט כי הוא כל כך עשוק כבר, הוא רוצה לעשות צדק במערכת מושחתת, הוא משתחט גם עם הזמן. והבן האלמנה הזה, תחשבו באיזו חמת זעם הוא צריך לשחוט פרות קדושות כדי להגיד, היי, מה אתם עושים פה? אנחנו בעיצומו של סיפור כל כך, כל כך לא פשוט, ואנחנו צריכות לזכור שאנחנו עכשיו רוצות לתקן את אי הצדק, ולא לסמוח לעד סתם, ולא להתרשע בעצמנו. והשמחה היא כן מובנת, כי דרכו לנו על הראש, אבל הגמרא אומרת, אתם צריכים לשמור על... עצמכם אנשים הגונים. וחז"ל אומרים, בסדום זה לא שלא הייתה מערכת משפט, הייתה מערכת משפט לגמרי הפוכה. ולכן מה צריך כדי להחזיר את הכל המקום? מהפכה משפטית. אנחנו לא מדברות על פוליטיקה, אנחנו מדברות על סוג של תיקון, כי הקדוש ברוך הוא לא סדיסט, והקדוש ברוך הוא לא שמח לעד, ואנחנו לא שמחים, אנחנו כן, אבל זה לא יפה להגיד דדדדה לא, 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 מה את עכשיו תעני לשפה המושחתת וההפוכה הזו? את תישארי ישרה, אל תשתחתי גם את. אנחנו שואפי תיקון, אנחנו לא צוחקים על הקלקול ושמחים בו, נכון? אז בואו נראה מה כותב הרבי מלובביץ' על סדום. זה דיוק מאוד 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 קטן, אבל הגמרא נורא נורא חכמה, והיא אומרת, תראו מה קורה לכם, אתם לא יכולים להפוך להיות כאלה, נכון? אז מבואר בחסידות, כותב הרבי מלובביץ', בטעם של עונש סדום, שנאבדה ונחרבה לגמרי, כי הנהגת סדום הפך השלום והאחדות, וזה עולם התוהו, כי בתוהו כל אחד בפני עצמו, ולכן כתוב במשנה, האומר שלי שלי, ושלך שלך, זו מידת סדום. המילים האלה שאנחנו אומרות, זה שלה. זה שלך. וזה שלי, זה סדום. מערכת המשפט הסדומית, שומרת על האינטרסים של עצמה, ולא מסתכלת בחלשים, כמו שלמדנו עכשיו מהגמרה. והקדוש ברוך הוא רואה משפט, יש שם דיינים ויש מערכת משפט, אבל היא הפוכה. ואז הוא צריך להפוך את סדום, שהוא על דרך השבירה, וזה, שימו לב, זה מה שרציתי ללמד, סותר על מנת לבנות. הקדוש ברוך הוא עושה מהפכה משפטית בסדום, לא כדי שנרקוד ונגיד יש, ויש שמחה כזאת, מה נעשה, אנחנו בני אדם, ובדיחות שעפות ברשת, אמא לה ואבא לה, על הפלאפון האבוד, אבל ההפכה של סדום הייתה מאוד מאוד מחושבת, היא הייתה כדי להשיג עולם מתוקן. היום אנחנו נדבר רק על הפכים ומהפכות. למה אלוקים מפגיש גבר ואישה? זה הרי הפוך. למה נותנים לי ילד או ילדה הפוכים ממני לגמרי? מה אנחנו עושים כשהמציאות היא הפוכה? ממש כמו מהפכת סדום המשפטית הזאת שדיברנו עליה מאוד מדי בעדינות. אוקיי, אז אני רוצה לגלות לכם תגלית שבא לי לשתף. תפילות נענות, אבל הן נענות הפוך. בזין בחשבן לפני שבוע התחלנו לבקש על הגשם, ומאז יש שרב שלא היה כל הקיץ. ולכן המלצתי החמה, ככה תגידי, אני לא רוצה להתחתן, וזה יבוא. אני לא צריכה פרנסה, וזה יגיע. לא בא לי להיות בריאה, ואת תהיה. איך יכול להיות שתפילות נשמעות הפוך? איך זה יכול להיות שתפילה לא נענית? אומר המדרש לפרשה שלנו, תפילה תמיד נענית, תמיד 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 נשמעת, תמיד נשמעת, קול ברמה נשמע, אבל היא נענית אחרת ממה שחשבת. ולפעמים נראה לך שהעולם הפוך לגמרי. כמה מתפללים אברהם ושרה לילד, שרה עקרה. אנחנו לומדות בשבת את הפרשה שקוראים בראש השנה בבית כנסת, והשם אומר לאברהם, בוא תסתכל בכוכבים, אתה רואה כמה יש? מלא. אומר לו השם, כה יהיה זרעך. ואז הוא אומר לו, כך נע את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, והעלהו לעולה. רגע, שמעת את התפילה שלי, אבל היא נענתה הפוך. נתת לי ילד, ועכשיו לא עלינו, אתה לוקח לי אותו. זה הניסיון הענק. כשהקדוש ברוך הוא עונה לך בצורה הפוכה ממה שביקשת. בואו נקרא את רבי נתן, שמי שתסביר לי אותו, אני מאוד אודה לה, כי אני לא מבינה אותו, רבי נתן מברסלב, הנהדר. וכך הוא כותב. לפי צדקתו של אברהם, זה לא כזה ניסיון שהוא עוקד את בנו, כי גם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון כשהשם יאמר להם, קח נא את בנך, את יחידך. זה לא כזה ניסיון. אך עיקר הניסיון היה מה שאמר אברהם, אפרש שיחתי לפניך, אני רוצה לומר לך משהו. אתמול אמרת לי, כה יהיה זרעך, ביצחק יקרא לך זרע. ועכשיו אתה אומר לי, העלהו לעולה? וזה היה עיקר הניסיון. אני והנער נלכה עד כה. אני הולך לעקדה, אבל הנקודה הזאת של כה יהיה זרעך מציקה לי באמונה. וכאן התחזק אברהם ואמר, אף על פי שאיני מבין דרכיו, בוודאי כך המידה שאי אפשר להבין דרכי השם, ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך את בני יחידי לשחיטה, חס וחלילה, ואף על פי כן אני מאמין שהשם יתברך, יקיים את כל מה שהבטיח לי, כי דרכיו אי אפשר להבין כלל, והוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד. אומר רבי נתן, אני מאמין באמונה שלמה, שאם השם עונה לי הפוך, זאת אומרת שהוא אלוקים של מהפכות, אז הוא גם יכול לעשות הפוך על ההפוך. הפוך על הפוך. זאת אומרת, הוא אמר לי, יש לך ילד, יהיה כמו הכוכבים, ואז הוא אומר לי, תעקוד אותו, אם זה אלוקים שמתהפך, אז אולי הוא גם יגיד לי בהמשך, תוציא את הכבלים של העקדה, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כדי שזה יקרה, צריך אמונה עושה. במהפכות. וכשם שאת נענית הפוך, איך יכול להיות ימימה? זה היה או, זה היה או, אני יודע זה היה או, וזה לא היה או. הקדוש ברוך הוא יביא לך מישהו מדהים ומופלא, הפוך על הפוך, אבל זה בדיוק לא או. איך יכול להיות? אני עציתי את זה, או, זה לא או. נכון. כי יש מהפכות בעולם. והקדוש ברוך הוא אומר, תאמין לזה, אני עכשיו אמרתי משהו ואני לא לגמרי מבינה אותו. אני רוצה פירוש קשה מאוד, תתכונני לקושי, תמונות קשות יונית. אני קוראת פירוש מאוד אשכנזי, מאוד יקה, הרב סולובייצ'יק. למה השם עונה לך הפוך? ביקשנו גשם, נכון? מניע, שמש. אז איך זה יכול להיות? הרב סולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, מגדולי ההוגים בארצות הברית במאה הקודמת. נפשי בוחלת בכל הדרשות שסובבות סביב נושא אחד. שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמידה חברתית. את תפרישי חלה ותבשעי. אולי אולי יש פה כמה בנות שהפרישו פעם חלה ולא נושאו. האם יש פה אחת כזו? אכן יש. ואז אומר הרב סולובייצ'יק, שוב אני אומר את זה, קשה לי, זה קשה לי, אבל בגלל שהטיק טוק כל כך הפוך, אז אני חייבת לעשות טוק טיק, כי אנחנו היום בדיבורי מהפך, נכון? הפעולה הדתית בעיקרה, חוויית סבל היא. כשהאדם מזדמן עם האל לפונדק אחד, הוא נטבע על ידי האל להקרבה עצמית, המתבטאת במאבק עם יצריו, בשבירת הרצון, בקבלת מסע, בוויתור על חמדת בשר מוגזמת, בהסתייגות לפעמים מהנעים והערב, ובהתנגשותו עם משטר חילוני, הוא רואה עד כמה הוא אינו מובן לאחרים. הקרב את קורבנך. זהו הצו העיקרי שניתן לאיש הדת. בחירי האומה, מרגע שגילו את האל, התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה. קשה, נכון? דת זה לא כיף. השבת נדבר על מה שהרב וורן גולדסטין עושה בכל העולם, שבס פרוג'קט. כולם שומרים שבת, השבת, ובעצם זה אומר ששבת היא פרוג'קט. היא בכלל לא פשוט. את תשמרי שבת אחת, את תראי? מה זה כיף? אולי אחת. אבל בגיל שלי, כששבת נכנסת בשבע בבוקר, לא הכי כיף. ויוצאת בשלוש בתהריים, ויש מוצאי שבת ענק לנקות, והתינופת אותה תינופת. זה ששבת קצרה, זה לא מונע מהנכדים להקיע על הרצפה. וואי, אז מה? אז נעשה את זה כמו שונאים. אחרי עקדת יצחק, בסוף הפרשה, יצחק יורד מהמזבח, ואבא שלו אומר, יצחק, עכשיו חייבים למצוא לך קלה. ויוגד ליצחק, הנה, לאברהם, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך, יש איזה רבקה אחת, יצחק, אתה כבר בן 37, תכף מתת לי, אני חייב שיהיה פה איזה זרע, אני מחתן אותך. מה הקשר חתונה לעקדה? חתונה זאת עקדה. אומר לנו הרב סולובייצ'יק, אם את לא יודעת להקריב, אל תתחתני. אם את אישה סדומית שרוצה שהוא יתאים את עצמו אלייך, זאת לא אהבה. אהבה זה כואב. פעם ראשונה שפוגשים בעולם את השורש א', ה', ב', זה בפרשת ועירה שנקרא בשבת. קחנה את בנך, את יחידך אשר אהבת. אומר הרב יונתן זקס הגאון, ב-11 הפעמים שהשורש אהבה, אהב, מוזכר בספר בראשית, הוא זוועתי, הוא זוועתי, הוא גורם לאסונות. קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויאהב יעקב גם את רחל מלאה. אסונות, אסונות. ויעקב אהב את יוסף יותר מכל בניו, ועשה לו כתונת פסים. לא, 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 לא. למה כל פעם שרואים אהבה, הכל מתקרס לתוך עצמו? למה זה קורה? כי אהבה דורשת מהפכה. קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת. מה אומרים חזל על המילים אשר אהבת? יישר כוחך שאהבת. כל הכבוד אברהם שאהבת את הילד הזה. למה? חזל אומרים כי אברהם אהב את ישמעאל. ישמעאל היה כולו חסד, הכנסת אורחים, הגמלים שהביאו, גר באוהל במדבר וערך את כולם, ויצחק היה נמות ולא נתגייס. יצחק היה מידת הגבורה, יצחק למד תורה כל היום, היה לו מאוד מאוד קשה להסתדר. ימימה, את מבקשת ממני עכשיו להתחתן ולהתעקם לפי בעלי, או יישר כוחך שאהבת. קח את בנך, את יחידך אשר את היית עקומה, כשהיית לבד היית עקומה, שלי, שלי, שלך, שלך. עכשיו את מתיישרת, כי את מכניסה לחיים שלך אורח חיים אחר, או בעברית מכניסה אורח. בסדום לא הכניסו אורחים, השם הופך את סדום. זה היה אבון סדום, אחותך יד עני ואביון לא החזיקה. זה היה אבון, מה פתאום? הם היו עושים מעשי סדום. הם היו שטופים במשכב זכור, כך אומר המדרש. הם לא הסכימו להתהפך עבור אף אחד. זה אני וזהו. לא הייתה להם אפשרות לנטייה הפוכה מזאת שלהם. כי זה מאוד קשה. בסדום, כשבן אדם היה נמוך, כך אומר המדרש, הייתה להם מיטה ארוכה, היו מותחים לו את הרגליים עד לסוף המיטה, לאורח. וכשהיה אורח ארוך, והמיטה הייתה קצרה, היו חותכים לו את הרגליים. די, נו, מה זה, ארי פוטר? לא. אבל זה משהו נורא נורא ברור. אני רוצה שהוא יתאים לי, זה כמו מערכת המשפט הסדומית הזאת, שמעמידה איזה שהם קריטריונים, ואת תתאים את עצמך, בבקשה, אלינו, אנחנו לא נעשה שום, לא עיקום, יישור כוח. בואו נדבר על גבר ועל אישה, שני היצורים הכי הפוכים בעולם. אתמול, בבנייני האומה, עלה לבמה הרב דורון פרץ המהמם, ששחל את בנו דניאל פרץ, גיבור ישראל, ממש בשבעה באוקטובר. הוא לא ידע שהוא נרצח בשבעה באוקטובר, 196 ימים. הוא ידע רק שהוא חטוף ולא ידע איפה הוא. לפני שבועיים, דניאל פרץ הובא לקבורה, ומתן אנגרסט הגיע לספוד לו ממש כמה שעות אחרי שהוא שוחרר. ואז עלה הרב דורון פרץ ואמר, אני מבקש שתרחמו נשים, הוא עומד מול 3,000 נשים, ואומר, תרחמו על הבעלים שלכם. אתם אומרות משהו אחד ומתכוונות למשהו אחר. כשרחל אמנו אומרת לבעלה, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, תביא לי ילדים, ומיד נלחץ. מאיפה אני אביא לילדים עכשיו? איפה אני אמצא? איפה אני אסקור ילד בשבילה? ואז הוא עונה לה בגסות, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, מה אני אלוהים? כשהיא בעצם, מה היא אומרת? מה אומרת אישה כשהיא מתה? היא אומרת, אני מתה. לא, אני מתה. מה היא רוצה? שתביא לילדים? רק שתגיד לה, יו, כמה קשה לך. מה אישה רוצה לומר כשהיא אומרת, אני כל כך עייפה? תלכי לישון אולי, הוא יגיד, או שהוא יגיד, אני אלך לנוח, אני אוציא אותך ידי חובה. הוא לא מבין שאת בסך הכל, מה מבקשת? את האמפתיה הזו, שכשאישה יפה, היא רק רוצה שתיקח גיטרה, אסור לך לחשוב שאת כל כך יפה, בואי נצא לטיול, זה מה היא רוצה. אז אמר הרב דורון פרץ, זה הדבר הראשון, שאת לא מיישבת את כוחך לפי כוחנו, אנחנו לא מבינים את השפה שלך. לך יש בינה, דבר מתוך דבר. וזה לא רק זה, זה גם בכיוון ההפוך. כשהוא אומר, אני עייף, את יושבת ואומרת, מה יש לך? תספר לי, אין לו כלום, הוא רוצה לישון. בגברים אין עולם פנימי. והדבר השני שאמר הרב דורון פרץ, וזה כל כך היה נכון, ושמעתי את הנשים התגלגלו ויצחוק, ופתאום הבנתי כמה לא חשבתי על זה אף פעם. הוא אמר, אנחנו פשוט לא דואגים. כשאת אוכלת הלב, איפה הוא? מתי הוא יחזור? אנחנו לא דואגים. זה לא שאני איכשהו רוצה אני באמת לא דואג, אבל הילד לא בא. אם זה עוד יומיים הוא לא יחזור, אנחנו נתחיל לחפש אותו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? אם על איזה הפוכים. איתן מור, האיש של אפרת מור, גם הוא עלה אתמול לבמה, צביקה מור, כן. אבא של איתן מור, החטוף שחזר, We need more of צביקה מור. והוא כל הזמן עמד בעמידה הקשוחה הזאת, לא, אני לא צריך שהבן שלי יחזור, אם לא משחררים את כולם, וכולם, אימא למה זה. ופעם אחת אמרתי לאשתו, אפרת, בשקט, אפרת, אני לא יכולה לראות אותך יותר ככה. אני הייתי משחררת את כל המחבלים בכל העולם כולו כדי שהבן שלך יחזור. היא אמרה לי, שקט שבעלי לא ישמע אותך. היא כולה שברירית כזאת. אתמול היא סיפרה שהיא עומדת מחוץ לחדר של הבן שלה, איתן, שחזר. היא אומרת, כמו תינוק, כאילו הרגע ילדתי, יש לי גודש. אני עומדת ליד החדר, מחכה שהתינוק יתעורר, הוא בן 25. הוא כאן. אני רוצה לשמוע אותו כאן. והיא אמרה אתמול שהיא הגיעה לכנס, לא הייתי באה, אבל הוא הלך לבקר את, לא זוכרת את מי, לא זוכרת, אחד מהחטופים האחרים, אז הרשיתי לעצמי חופש, תכף הוא חוזר מהפעוטון, אני הולכת לקחת אותו. את מסתכלת עליה, את מסתכלת עליו, ולמה גברים לא דואגים? כי חייב להיות לידך מישהו שהוא ההיפוך המוחלט שלך. וכשאת מביטה בו, כשאת אכולת דאגה, את אומרת, בוא'נה, כנראה יש עולם שבו הדאגה שלי היא לא כזאת מבעיתה. אם הוא במצב שלי, וגם הוא אבא, והוא עכשיו רגוע, זאת אומרת שיכול להיות ש... אני הרבה יותר מדי מודאגת. זאת אומרת, חוסר הדאגה שלו מעמיד אותך בפרופורציה, וזאת הסיבה שהשם ברא גברים, כדי שהם לעולם לא ירדו לסוף דאגתך. כי תארי לך ששניכם תשבו ותדאגו. זה לא שזה יעודד אותך. עכשיו, מה את עושה? את עושה את זה? לא. כשהוא דואג, את יושבת לידו ודואגת גם, יא, מה אתה אומר, החובות? מה זה? לא, לא. את עכשיו צריכה להיות גבר. די, איזה שטויות, אני בכלל דואגת. השם מפרנס, אבל את גם נכנסת ללחץ נורא גדול. הקדוש ברוך הוא מזווג הפכים, צדקה ומשפט. מישהו שהוא כולו צדקה ונתינה, מישהו שהוא כולו משפט וחשיבה. זה לא פשוט. בשבי אמרו המחבלים לאיתן מור, אבא שלך שונא אותך, תראה. ומראים לו את אבא שלו, אומר, אני לא מוכן שהבן שלי יחזור עד שכולם יחזרו. אני רוצה לקרוא לכם תורה יפהפייה מהפרשה. תסתכלו איזה יופי. אברהם ויצחק בדרך לעקדה. ויאמר יצחק אל אברהם, אביו. ויאמר, אבי. ויאמר, הנני בני. ויאמר, הנה האש והעצים, ואיה יעשה לעולה. אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. מה זה? מה זה המילים האלה? ויאמר יצחק אל אברהם, אביו. ויאמר, אבי. ויאמר, הנני. ויאמר, הנה האש והעצים, ואיה יעשה. מה זה? ויאמר, אבי. ויאמר, הנני. מה הוא אמר לו? כלי יקר. לא אמר לו יצחק כלום, אלא קראו אבי ושתק. כי הרגיש יצחק שרצון אביו להעלותו לעולה וחשב, אם כן, אינו מרחם עליי, כרחם אב על בנים, ונהפך לי לאכזר, כי לא ידע עדיין שזה רצון בוראו. על כן קראו אבי, לנסותו אם יעננו, שעדיין קבוע בליבו שהוא אביו, או אולי כבר הסיחו מליבו, כאילו איננו בנו. וכאשר ענה לו, הנני בני, הורה לו שעדיין כל געגועיו עליו. אמר לו, אם כן איה עשה לעולה. אמר לו, אלוהים. אלוהים יראה לו עשה לעולה. ולא אני בחרתי שתסבול, כי אם אלוקים ואתה שנינו חייבים בכבודו, וילכו שניהם יחדיו. וואו. אם יש משהו שיכול להשלים פערים ענקיים בין בני זוג הפוכים, פערים ענקיים בין אבא לבן, בין אמא לבת, זה הבנה שאנחנו כרגע במסע מאוד לא פתור בינינו, כי הוא עשה כאן משהו הפוך, אבל זה הוא, ומולו אנחנו משתווים. אני רוצה להסביר. בתפילת 18, החלק הכי חשוב זה ההשתחוויה. כך כתוב. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ואז משתחווה. מה זה? כתוב שהמשיח יבוא בזכות השתחוויה. והשתחוו לשם בהר הקודש. מה זה השתחוויה? בנות, השתחוויה זה שתי מילים בעברית. שח, שחוח, כפוף. והשוויה, משווה את הכל. כשמשתחווים לגורם שלישי, את כאילו צריכה לחופף את עצמך, אבל את לא מתכופפת בשבילו, ואת לא מתכופפת בגללו, ואת לא מתכופפת כי את פוחדת ממנו. שניכם בעצם שחים ומשתווים מול גורם שלישי משותף. כי שני דברים שמשתווים לגורם שלישי, אומרת הפיזיקה, משתווים ביניהם. כשמכניסים את אלוקים לחיים, אפשר להסתדר גם בהפכים. אני לא מדברת על אלימות חס ושלום, על חולי נפש שחלילה אי אפשר לחיות במחיצתו, על בן שהוא אלים כלפי אביו או אבא חלילה שעושה דבר נורא לביתו. אנחנו לא שם. אני מדברת על השאלה הגדולה, איך אני מתחברת לאיש הזה שאני מאוד אוהבת, אבל איזה הפוך הוא, מתי הוא יתיישר? את מתיישרת גם, הוא לא התייסר, נכון מאוד. ובעצם אנחנו מסתכלים על הגורם השלישי וילכו שניהם יחדיו. החיים הם לא מיטת סדום. את לא יכולה להכניס מישהו ולהגיד, אתה תתנהג בדיוק כמוני. אז איך אוהבים? בואו נלמד איך אוהבים. אני אסביר. דיברתי שחתונה זה הקרבה, נכון? הוא קצת כזה, אני קצת כזאת, בהתחלה זה כיף. זה כמו השמונה באוקטובר. איך הקרבנו? סליחה על ההשוואה לחתונה. וואי, איך רצנו, איך נתנו, איך אהבנו, איך התאחדנו. למה? כי להקרבה יש הילה, יש פתוס, יש רומנטיקה. השלב הראשון זה יאללה. השלב השני, אוקיי, קשה. סבב מילואים 900. נעשה את זה כי חייבים. והשלב השלישי, למה הייתי צריכה את כל זה? בשביל מה? נשים שהבן שלהן נעקד במלחמה, אני רואה אותן, הרגישו גובה אדיר בשנה הראשונה, חלק מהקרבה הגדולה, קושי גדול בשנה השנייה, והבנה שאלה מחירי המלחמה. אבל בשנה השלישית, כשכבר המלחמה לא עצימה וחוזרים חלק מהחטופים, למה הייתי צריכה את כל זה? למה ימימה? בואו נראה את המילים הרכות הרכות, היפות היפות, של מי שפטירתו השבוע, הרב שלמה קרליבך. תראו איזה מילים. ביום השלישי לברית המילה של אברהם נאמר, והוא יושב פתח האוהל. והשם בא לבקר אותו, למה? כי היום הכי כואב אחרי הברית מילה זה היום השלישי, הכי כואב. רבותינו הקדושים מלמדים שאדם ביום הראשון שהוא עושה מעשה קדוש הוא ממש באורות. ביום השני הוא כבר נרגע. וביום השלישי כבר עלול להתחרט על מעשהו. בנות זה גם הגיל השלישי. כשבהתחלה את מקריבה הכל ועושה הכל. אחר כך האינרציה, כי חייבים, כי הילדים. ואחר כך את מסתכלת לאחור ואומרת, בוא נע, אני סניתי אותו כל החיים. אז מה עושים עם הדבר הזה? יש משהו מיוחד ביום השלישי. כשהלך אברהם לעקוד את בנו, נאמר, ביום השלישי, באותה פרשה, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. מסופר במדרש שהשם ידע שביום הראשון שהוא אמר לו תעקוד את הבן שלך וישכם אברהם בבוקר. אבל השם נתן לו 3 ימים להתקרר. האם יוכל אברהם לעשות את ההקרבה באותו חשק ביום השלישי? פיתחו את הלב למשהו עמוק מאוד, אומר הרב קרליבך. אחד מגדולי הצדיקים, רבי יששכר דוב מבלז. השם בא לבקר את אברהם אבינו דווקא ביום השלישי, כי הוא ידע שאברהם החליט לא להתחרט על המצווה, אפילו שהיא כואבת מאוד, ברית מילה. אברהם אבינו היה אבא של כולנו, כל כך קשור לכל אחד מצאצאיו, שהוא ממש הרגיש את הכאב של כל יהודי שעתיד לעשות משהו עבור השם ולהתחרט על כך לאחר מכן. כשבא השם לבקרו, הוא נתן לאברהם אבינו ולכל יהודי את הכוח לא להתחרט אף פעם על משהו שעשינו עבור השם, עבור המשפחה, עבור עם ישראל. מאותו יום השם ממשיך לבוא ולבקר אותנו ונותן בנו שוב כוח. אני מברך את כולנו, אומר הרב קרליבך, שאם חס ושלום תופיע אצלנו לרגע מחשבה אחרי שעשינו משהו גדול ונחשוב, חבל. למה עשיתי את זה? שהשם יבוא אלינו ויבקר אותנו באותו רגע. שכל פעם שקצת כואב לנו, שהשם ממש ייכנס ויאמר לנו, אל תתחרט. ומעל הכל, אני מבקש לברך את כל האנשים שגרים ומקריבים עבור ארץ ישראל. כי נבך, לאנשי ארץ ישראל יש כל כך הרבה ימי שלישי. הם עוזבים הכל, הם עולים ארצה, הם נותנים הכל עבור האדמה הזו. ואז מגיע היום השלישי והם שואלים את עצמם, זה שיגעון? למה עשינו את זה? אני מברך אתכם שהשם יהיה אתכם ביום השלישי. וואו, איזה מילים. אז מה אני אעשה ימים? מה אני אעשה כדי לא להימאך לגמרי? כי אני צריכה להתיישר לפיו, הרי נכון? האישה לא דואג והלא מבין מה אני אומרת כשאני אומרת אני מתה. ודרך אגב, אמא לא מתה. אף פעם. זה השיעור של אמא רחל, היא לא מתה. אתמול סיפרה ריקי סיטון, שאוחזת בידה של ג'ולי קופרשטיין, שהבן של הבר חזר לפני שבועיים הביתה, והיא אמרה שזה פשוט הסינכרון בין אמא לילד. זה משהו, זה לא רק רחל, שרואה אותך מלמעלה, ואמא שלך, שרואה אותך ומקשיבה לכל מילה שלך מלמעלה. אין דבר כזה שלא. גם מתחת לאדמה, היא מספרת שנתנו להם חודשיים, רק חודשיים, טרנזיסטור מאפן, שישמעו כל היום שיעורי קוראן. קוראן. פעם אחת התרחקו המחבלים, בר קופרשטיין אמר, בוא נסובב. הם סובבים, מגיעים לגלי צהל. מי בגלי צהל? אמא שלו ג'ולי. מתחת למנהרות. והיא אומרת שם, אני מאמינה בבר, ואנחנו מחכים לו ונלחמים בשבילו. והיא אומרת שכשהיא אומרת את זה, בכיכר, מי מקשיב? מי שומע? בר, תחזיק מעמד. והוא בגלי צהל, גל. איזה דבר. איך יכול להיות? כי באמת יש קשר סימביוטי בין אמא לבין ילדים, אולטרה סאונד, כל שהוא סונר כזה, תת-קרקעי ועל שמיימי, ואי אפשר בכלל להבין את זה. אוקיי, ימימה אני רוצה לקבל את האיזון הזה של צדקה ושל משפט. לא להיות רשאית כמו מערכת המשפט הסדומית, ולא להיות כולי חסד ולתת לתת לדת ושידרכו לי על הראש, נכון? איך אני יודע? איך אני יודע את האיזון הנכון בין צדקה לבין משפט? קוראים לזה אהבה. מלך אוהב? צדקה ומשפט. הגדרת האהבה היא חוקים וכללים, מאמי. כי בלי כללים אין אהבה. ומצד שני, רק עם כללים גם אין אהבה. אז מה הם גבולות ההקרבה? מתי אני הופכת לקורבן בעצמי? מה הקדע? ושמרו. אני אומרת את הפסוק. כי ידעתיו, אני אוהבת אברהם, למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יש פרשן אחד, קוראים לו בעל התורים, הוא הגוגל של התנך, מוצא מילה פה, מילה פה, והוא אומר רק פעמיים כתוב, ושמרו. ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ושמרו בני ישראל את השבת. בנות השבת, זאת השבת העולמית, ושבת נותנת איזון. איזון בין הזכור לבין השמור. תהיי בריאה ותרגישי טוב, אליזה. אני עושה לך בושות. היא אמרה לי שהיא תצא יותר מוקדם, אבל אנחנו ניתן לה תשומת לב שהיא לא חפצה בה כרגע. בנות, שבת זה האיזון. למה? כי שבת זה זכור. זכור זה זיכרונות מבית אבא. זכור זה לשבת ולקשקש עם פיצוחים ולדבר לשון הרע בשולחן. זכור זה לאכול את האוכל הטעים של אמא, ואז שמור. אסור. מי שרוצה לקבל איזון בנפש בין להקריב לבין להיות קורבן, that's the time, honey. קוראים לזה שבת. מה קורה בשבת? יש זמירה כזאת, חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות, הרהורים מותרים ולשדך הבנות. מה הקשר בין חפציך אסורים, יש לי אבא יקה, אמא שלי המרוקאית, ההפוכה ממנו, הם היו כל כך הפוכים שהם בסוף היו ישרים, מרוב שהם התהפכו שניהם, ואמא הייתה מתפלצת מהזמירות שבת של היקים, כי תמיד הם במנגינה נוראה של מרשים גרמניים. חפציך האסורים, וגם לחשוב חשבונות, הרהורים מותרים, ולשדך הבנות, איפה הספרדים סלסולים, דרורי קרה לב. הכל רך כזה, חמים כזה. ופה, אז זה. אז מה זה חפציך אסורים, ולחשוב חשבונות, הרהורים מותרים, ולשדך הבנות, מה קשור שידוך לחפצים? היה אומר הרב, יהושע השל, רווקה, כל ימי החול, את מוצאת מפלט בחפצים, את הולכת לזרה, את בנטפליקס, את בטיק טוק, זה מנחם, וזה יותר מעניין מבעל, ואני אומרת לכם את זה בוודאות. החפצים, אני אומר את זה במילים המשגעות של הרב יהושע השל, אברהם יהושע השל, הוא אומר, חפצים אינם חפצים, אלא חגיגה של מפח הנפש. הוא כל כך צודק. הרי מתי אני בזרה? אין שם כלום. די, די, ראית. היית שם שבוע שבוע, זה אותו דבר. רק בלי עמידות שרצית. אז מה את הולכת עוד פעם? ובזרה גם, אין מי שיעזור לך. אין. כשאת שואלת איזה מוכרת, היא מסתכלת עליך, ובאת שם, מה את חושבת? מה זה הטרדה? זה מגישה עלייך תלונה. אין מי לדבר. לכי תמצאי להצמיח את עמידות. אתם יודעות כמה פעמים הגעתי הביתה עם 37 ו-36? המון פעמים. כי שירתתי את העצמי שירות את זה. בקיצור, זה לשון הרע קטן על רשת זרה שאני חייבת לה את חיי. לא, דווקא זה other stories. פרסומות. מה אמרתי? כן, כן. חפצי. אומר הרב אברהם יהושע השל, אומר, רק בשבת אפשר לשדך, למה? כי את בורחת לחפצים, בורחת. בשבת אין חפצים. את צריכה לשבת ולהסתכל בפנים של אנשים, פני שבת נקבל לשבת של... את צריכה לשמוע את הדברי תורה של הנכדים שלך ולחשוב כמה את היית גאון בגילם ואין מלא. זה מה ש... איפה המסך שלי? חייבת לשים. הרב קרליבך אומר, קבלת שבת, מה זה קבלת שבת? זה המון כללים והמון חוקים, אבל זה יום של אי מחאה. את לא מוחה, את מקבלת. אלה הילדים שלי, אלה החיים שלי, זאת הבדידות שלי, זה האוכל של אמא שלי. אנחנו בקבלה מוחלטת של היש, באיזון מדהים של צדקה ומשפט, של זכור ושמור, של זמן בלי חפצים. הסנטור ג'ו ליברמן, שהיה סנטור בארצות הברית, כתב ספר שקוראים לו שבת, הוא פתאום התחיל להתחזק, והוא אמר שהוא היה מכור למסך, והדבר היחיד שגמל אותו מהמסך, הוא אומר, אני גיליתי שכשאני מביט בריצוד של שלהבות הנר, אחר כך אני לא מתגעגע לאור התחלחל של המסך. זה לא עובד, אבל זה עבד אצלו, ככה הוא אומר. ומילה אחרונה על שבת, ואת זה אומר כל כך, כל כך יפה, הרב קרליבך, אתן מכירות את זה, אני כל כך אוהבת לצטט את זה. הרב קרליבך אומר שכשאת שרה לך דודי, את אומרת, בואי בשלום, עטרת בעלה, נכון? גם בשמחה ובצהלה, ואז את עושה ככה, בואי קלה, בואי קלה. אומר הרב קרליבך המהמם, את מסתכלת קדימה ואומרת, איך אני אהיה קלה? איך? יש כל כך הרבה דברים שאני צריכה לתקן, אני סוחבת עליי שנים של תסכולים, של אהבות נכזבות, של מחשבה שאני אי-זוגית. איך אני אתקן את כל זה? ואז את אומרת, בואי קלה, ריבונו של עולם תקשיב, יש לי פה קופת שרצים, אבל בשבת אסור לתקן, תתקן אתה, בואי קלה. הוא אומר, את מסתכלת רק קדימה, ואומרת לו את האחור אי אפשר לתקן, כי בשבת אסור לתקן, אז עליך, בסדר? בואי קלה, אני מקדמת את פני השבת, תנסו, השבת זה שבת פרויקט, זה בכל העולם, את מדליקה נראות בחשק, את משתדלת לקבל את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, משתדלת לקיים את ההלכות, ואז את מוצאת בן זוג. למה? שאלת הזוגיות מתעוררת, בשבת, שבת אמרה לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג. ראשון קיבל את שישי, שני קיבל את חמישי, שלישי קיבל את רביעי, למה לי לא נתת בן זוג? שבת זאת התעוררות שאלת הזוגיות גם למי שנשואה 9,000 שנה ואומרת... ואומר הקדוש ברוך הוא, את צריכה באופי את האיזון של משפט ושל צדקה. כל כך הרבה פעמים את נשארת לבד, כל כך הרבה שנים את נהיית משפט, או שאת נשארת כל כך הרבה שנים לבד ואת נהיית צדקה, ופשוט לוקחת כל צדקה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, חס וחלילה, לא. יאללה. האיזון השני בנפש, חוץ משבת, והוא קשור לשבת. איזון שבין צדקה לבין משפט, קוראים לו הפרשת חלה. מהרי לושי אפי עוגות, אומר אברהם לשרה. איפה היא נמצאת? היא באוהל. היא לא רוצה לצאת, כי היא עקרה. איך העקרות הזאת יכולה להתהפך? תקשיבי, יש סוג של אוכל, אין כזה בעולם, שיש בו רק הפכים שלא יכולים להתחבר בחיים. שמן ומים מתחברים? לא. רוח ואפר מתחברים? לא. רוח זה האוויר של התפיחה. אפר זה אבק, זה קמח. הרוח מעיפה את האבק, נכון. מתחבר? לא. שמרים ומלח מתחבר? לא. כל החלה בום נופלת לך. קחי את כל החומרים הכי הפוכים בעולם. מהרי, לושי, אפי עוגה. את שמה בתוך קערה אחת את כל ההפכים שיש לך בחיים, וגם הגבת ובצק לא מתחברים, או כן מתחברים למען האמת. ואני גם לא יודעת מה קרה לו, כי הוא היה כמו השאווית של ג'ק, וכששמנו את זה באוטו, חיים בעלי אמר שהוא צריך בוסטר, מרוב שהוא גדול ושלא יקרה לו שום דבר שם מאחורה. אבל עכשיו הוא הצנחן שלא שב. אנחנו לוקחים את זה ומתחילים לאפות את החלה. מה זה החלה המהממת הזאת? החלה היא האיזון המדויק של חומרים. את שמה קצת יותר מדי מזה, קצת פחות מדי מזה. אי אפשר להיות רק אנשי צדקה. אי אפשר. יש שיעור של הפרשת חלה. השבוע גם הפטירה של החזון איש. והחזון איש נותן מידה מדויקת להפרשת חלה. בדיוק, בדיוק. אני רוצה אבל לתת, אני עושה את זה בטקס, אני מפרישה, כולם מפרישה. יש לזה כללים כל כך מדודים של שיעור ושל מידה. מהרי לושי אפי עוגות. בנות, החלה הראשונה שנאפתה אי פעם בהיסטוריה על ידי אמא שרה, מעולם לא נאכלה. כתוב שהוא אומר למהרי לושי אפי עוגות, ואז אל הבקר רץ אברהם והוא נותן להם בקר. מה עם החלה? באמצע שאילשה היא פתאום מרגישה כאבי בטן מוזרים, חזל אומרים, והיא רצה לבדוק. אחרי שחדל היות לה אורח כנשים, האורח החודשי שלה חדל מזמן, ופתאום כשהיא אוספת את כל החומרים הכל כך הפוכים האלה, יואו, איך יכול להיות? אני בתשעים. זה יכול להיות, בנות. זה תופעות של גיל המעבר. גיל המעבר לא עובר. זה סוד שלא מגלים לך על כך בשבוע הבא. והעיסה מתמת פתאום. העיסה תמאה. היא כבר לא יכולה, היום זה כבר לא ככה. את יכולה ללוש, לאפות, גם כשאת במחזור בתנך. היו כללים אחרים, והוא לא אוכל את העיסה הזאת, והיא לא מאמינה. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, ותקרא את שמו יצחק. יצחק, אתה חייב לצחוק, אתה לא מבין מה קרה לי. חז"ל אומרים שהחלה והלישה שלה והעשייה שלה מביאה כזאת שמחה גדולה, מפרישה את החלחלה ואת הפחד כשאת עושה את התנועה הזו. רבי נתן מברסלב אומר, חלה לשון ייחול ותפילה. את כל הייחולים שלנו אנחנו שמים על הדבר הזה. אני רוצה להיות אישה של משפט וצדקה, אני רוצה מדינה מתוקנת של משפט וצדקה. תפסיקי להנות ולהתבשם מהמהפכה שאנחנו רואות עכשיו. זה לא דבר נכון. את רואה את סדום עולה באש ואת אומרת, יא, נהדר. לא. על הפנים. אנחנו עושים את זה בשביל תיקון. זה מה שאנחנו מבקשים. רק את זה. אז אנחנו מכינות עוגה, מכינות חלה. והדבר האחרון, לא, הלפני האחרון, שנותן לך איזון בין צדקה לבין משפט, זה אישה שיודעת לצחוק ואישה שיודעת לבכות. בנות, נשים שלא בוכות הן גם לא צוחקות, זה אותו שריר, ונשים שלא צוחקות הן גם לא בוכות. מי שצוחקת צחוק ענק, סבתא שלי מסעודה, אני תמיד מספרת לכם עליה, היא לא מהצד היקי, היא מהצד השני, וסבתא שלי פעמיים לא הייתה חוזרת, הייתי מחכה שהיא תחזור, כשהייתה צוחקת, היא לא חוזרת, תחזרי, 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 וכשהייתה בוכה, מכירות את זה שהתינוקות מסגילים, תחזור, 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 כמה, כמה אנחנו מחכות להם שיופיעו עוד הפעם. הייתה האישה הכי צוחקת בעולם, הכי בוכה בעולם, וזה בדיוק, בדיוק אותו שריר. מרחל אימנו למדנו את הדמעות, בוכה. בואו נלמד את הפילוסופיה המהממת של הצחוק. גם לבכי, גם לצחוק, יש כוח אחד. הבכי והצחוק נותנים לך ראייה למרחוק. כשהכל מפחיד, 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 הגר בוכה, ויפקח המלאך את עיניה ותרב ועיני באר מים. בכי טוב, פתאום גורם לך לנקות העיניים, תבכי מדי פעם, זה מה זה משחרר, זה מה זה מוציא, ואת פתאום מנקת העיניים ורואה את העולם במבט הרבה יותר בהיר. וצחוק, למה שרה לא צוחקת? למה? כתוב שהשם אומר לאברהם, והוא בן 100, יהיה לך בן, ויצחק, הוא צוחק, אברהם. ושרה כשהיא צוחקת, השם אומר לה, למה צחקת? והיא אומרת, לא צחקתי, כי היא הרעה. והוא אומר לה, לא, כי צחקת. למה אתה מתווכח איתה? מה כל כך חשוב הצחוק הזה של אישה? ולמה חזל מפלים ואומרים, אברהם האמין וצחק, שרה לא האמינה ולגלגה. גבר בן 100, כשאת אומרת לו, יש לך עוד המון סיכוי לאהבה, הוא מאמין מיד. מיד, מה? תעשי המבוקש, אין שום סיבה. איך גברים מאמינים בקלות למחמאות עליהם, גם כשאת משקרת שקר כזה ענק. נשים, אני יכולה להגיד להן מחמאת אמת, והם יחשבו בלב אחת משתיים. או לכולה אני אומרת ככה, או כנראה אני נראית כזה מצב פטטה שהחליטה להחמיא לי כדי להרים אותי קצת. למה את לא מאמינה באמת שאת יפה? ואיך אפשר לומר על אמא שרה, שרה לא האמינה ולגלגה? אין דבר כזה. שרה היא האמא של המאמינות. היא האמא, היא הייתה מגיירת את הנשים, מלמדת אותן אמונה. לה אין אמונה. אז למה את צוחקת כשאני אומרת לך, תאמיני עכשיו בברכה הזאת שלא, גם אני משתחווה אליו, גם את משתחווה אליו, שתינו משתוות אל הגורם השלישי הזה שמחליט עכשיו הכל, זה יכול לקרות לך הרגע השנייה. כתוב שרה, ותצחק שרה בקרבה, החזל אומרים לשון מחוך. מה זה מחוך? משהו שמחזיק אותך פה ככה, צחוק כזה מאופק. הרי אי אפשר להרות עם החוך, נכון? אי אפשר. אז איך את צינית כזאת לגבי עצמך ולגבי סיכוייך? זה לא מחוסר אמונה. מרוב שאישה מאמינה, היא כל כך פוחדת, שאם היא תקווה וזה לא יקרה, האמונה תברח לה. ולא רק זה, אם היא תצחק צחוק גדול ותגיד, יא, אני מאמינה באמונה שלמה וזה לא יקרה, מה יגידו כל החסידות שלה? אז כדי לא לעשות לך פדיחות, אני מאמינה בעצימות נמוכה. אני מאמינה בשקט. כי אם אני אגיד, מה? הכל יכול לקרות. ברור שהבן שלי יחזור מהשבי בריא ושלם. אני מעמידה אותו בניסיון, ואם הוא לא יעמוד בו. מרוב שאת מאמינה, את פוחדת לאבד את האמונה שלך. הדבר היחיד, אני מלמדת את זה כל שנה כי אני נורא אוהבת את זה, הדבר היחיד שאסור להיות בו צנועה, אסור להיות בו צנועה. זה הקטע היחיד שבעלך ישמע כשהוא יעבור ליד השיעור. הקטע היחיד שאסור להיות בו צנועה. קוראים לו אמונה. שרה נולד לתינוק, היא מניקה אותו, ויושבת באוהל. כתוב שאברהם אומר לה, תצאי וגלי דדייך. לא את צניעות עכשיו. וכולם רואים אותה מניקה. מי מילה לאברהם? הניקה בנים שרה. לא, זה לא הטרנד הזה המודרני שעכשיו כולם מניקות בכל מקום. גם מי שאין לתינוק מניקה. זה לא זה. הוא אומר לה, יש דבר אחד שאת לא יכולה להיות בו צנועה. וזה אמונה. את הולכת על זה במקסימום. מדברת על זה במקסימום. ימימה, ואם זה לא יקרה, אין דבר כזה. אני קוראת לכם מילים הכי יפות בעולם של הרב שגר. את תקראי לזה לזמן מציאות. אני לא מוכנה, אבל אני מרשה לך. וירא השם לאברהם, והוא יושב פתח האוהל. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים באים לבשר לו שהוא יהיה לו תינוק. תכונה בולטת אצל אברהם היא ההתבוננות בעולם. הפנימי והחיצוני, הסקת דבר מתוך דבר. תכונה זו דורשת ציפייה. הישיבה בפתח האוהל היא שמירה על מתח קיומי, ידיעה שיש במציאות יותר ממה שנראה לעין. אמצע היום, השמש קופחת, עדי חום עולים מהקרקע, ואברהם יושב בפתח האוהל מחכה. יכול להיות שהוא ישב ככה כל יום. אשתו שרה כבר לא מחכה. היא בתוך האוהל. הוא יושב בפתח של האוהל. והנה מתרחשים שני דברים. אלוקים מתגלה אליו, ובקצה האופק הוא רואה שלוש דמויות. הכנסת האורחים של אברהם איננה נובעת רק מחסד ומנתינה. כי חסד ונתינה, תשמעו את הגאונות של הרב שגר, אני יודעת שאתן עייפות. חסד ונתינה הם חד צדדיים. הם לא דיאלוג עם העולם. הוא יושב בפתח האוהל, והוא לא עסוק רק בחסד ונתינה שמעצם הגדרתו משאיר את השיח חד צדדי. אברהם כל הזמן מצפה מהמציאות שתביא לו חידושים. וישכם אברהם בבוקר. אברהם מכניס אורחים. זה מילים של שירה. אני גם לא מבינה. אל תביני איתי. אברהם מכניס אורחים כחלק מהענות חיובית לחיים על כל מה שהם מביאים. ובציפייה שלו הוא מכונן מציאות חדשה לחלוטין שממנה מאז יוצא מתוק. הוא מכריח את המציאות המקרית, אורח שעובר ליד האוהל שלו, להפוך את יחסי הכוחות שהיא מכתיבה באמצעות הציפייה שלו והאמונה העיקשת שלו שיש במציאות יותר ממה שהיא. כך הוא הופך את המציאות על פיה. אורחים הופכים למלאכים, ועקרה יולדת לעת זקנתה. אמא לב ואבא לב, הרב שגר פה מאוד מאוד נועז. הוא סותר את דברי חז"ל. בחז"ל כתוב שאברהם יושב ורואה שלושה מלאכים, והם באים לבשר לו שיהיה לו בן. הם לא מלאכים, הם עוברי אורח פשוטים. אבל כשאברהם מארח אותם, זה לא רק אקט חד צדדי של נתינה, זה ציפייה לקבל מהם משהו שייכנס אליו, אורח חדש שהוא כבר לא חלם שיהיה לו. תסתובבי בעולם אישה של פתח אוהל. זה לא צנוע, נכון. זה לפעמים ציפייה שמסתכלים עלייך ואומרים, איזה מג'נונה, מה היא עושה את הדברים האלה? לדוסים זה מאוד מאוד קשה, לחילונים זה קל. הייתי עם הבת שלי בקבר רחל, היא לא הייתה המון 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 שנים, והיא אמרה לי, אמא, למה פעם היינו מציירים את, את קבר רחל עם כזאת כיפה ועם עץ שנשפך עליו, ועכשיו הכל בטונדות כאלה, מבנה מרובע. ואמרתי לה, כי היום כבר לא צריך כיפה בשביל לבוא לקבר רחל. אם פעם זה היה מקום דתי ואמונה דתית, היום המון אנשים באים עם ציפייה, ציפייה חסרת כל זה, כי לא עשית כלום בשביל זה. אבל היא מצפה, יש לה אמונה ענקית, אמונה לא צנועה, ואת באה עם האמונה של אם תיתן טוב, ואם לא תיתן כנראה זה זה לטובתי. צידוק הדין זה אחרי שמתו, אז תגידי, אוקיי, מת. וגם לא, יש תחיית המתים בהפטרה, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. בקיצור, בנות שלי, מה רציתי לומר? ציפייה. ללכת בעולם כמו אחת שנותנת לו המון, אבל מבינה שהוא יצור חי ופועל, ובמבט שאני אביט בו, הוא יביט בי בחזרה, אל תהי צנועה באמונה, אל תהי צנועה בציפיות, לא את צניעות עכשיו. הקדוש ברוך הוא התחיל לעשות ניסים.
זה כמו תורת הקוונטים.
איך? לגמרי. בדיוק, תורת הקוונטים. אל תסבירי לנו אותה עכשיו. אין זמן. הן רוצות הביתה. בנות, הדבר האחרון, 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 תפילה מסידור, נותנת לך משפט וצדקה. למה? כי את באה לסידור או לכותל וצריכה מיליון דברים. אני רוצה אהבה, אני רוצה שישים לב אליי, אני רוצה שהילד הזה יתיישר. אני רוצה כבר שהאב הזה יפסיק לריב. ואז את פוגשת מילים זרות ובני ירושלים. מה אכפת לי? המוריד של קצמר, הנותן נלד. התפילה היא עולם של צדקה ומשפט. תפילה זה כמו בעל. את באה מלאת חשק והוא בתוך הנוסחאות. החיבור הזה הוא מדהים. מפני שהוא מזכיר לך לבקש דברים בשפה שהיא לא שלך. הוא מזכיר לך להתיישר לפי כוחו של משהו גדול בהרבה ממך. את חייבת לומר את המילים של התפילה. כששרה יולדת, מה הם אומרים? מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה? מישהו בטח אמר את הציפייה הזאת במילים. אפילו שאף אחד כבר לא האמין שהבת 90 הזאת תלד, מישהו בטח מילל את זה. האמנתי כי אדבר. אחרי שדיברת את המילים בתפילה, נכנסת לך אמונה בהיתכנות שלהם. התבודדות זה נהדר, קחי סידור ותגידי את המילים המשעממות של אנשי כנסת הגדולה. למה? כי יש כאן חיבור של משפט, את צריכה לבקש על העולם ועל בית המקדש אפילו שלא מזיז לך, ואת צריכה, ופתאום את עושה את הדברים האלה ומקבלת בחזרה. בנות, העולם הוא ביקוש והצע, ולא הצע וביקוש. מה אני כבר יכולה להציע לבחורה בגילך? בפרשה מופיעה ההנקה. הנקה היא פונקציה של ביקוש. פתאום הוא בוכה ויש לך חלב. לגברים אין את זה. לכל האבים שרוצים להיות אבות. אין לכם את זה. מה זאת אומרת? אני תמיד אומרת, ילד הולך לאבא. אבא, אני צריך 50 שקל. אין לי. גם לך אין, אבל כשהוא יבוא אלייך יהיה לך. מאיפה? כי הביקוש הוא הצע. הנקה היא באמת סוד התפילה, הניקה בנים שרה. תבקשי, הוא לא יציע לך. מה, הוא לא יניק את הבת שלו? ואם את חושדת שהוא שכח אותך, תגידי לו, אבי, יכול להיות שכבר שכחת אותי, אתה רוצה להשאיר אותי בעסקה הזאת מתחת לאדמה? הוא יגיד לך, הנני ביתי. ויש כאן איזה מהלך ממש ממש גדול, שאת עדיין לא מבינה. לכי למטבח ותפרישי בצק. אז אנחנו הולכות לעשות עכשיו את הפעולה הנשית המהממת הזאת של הפרשת החלה. ויש לנו כאן מישהי שאני רוצה לשאול אותך אם את רוצה לעשות את זה. את באת מארצות הברית אחרי 12 שנה. כן, בא לך? בואי. בואי מתוקה שלי, בואי, זה לא מפחיד. תודה נשמה, תודה רבה, תבורכי.
אני חושבת שיש סדר הפרשה פה, אני מבין. הבאת?
הכינותי מרוץ.
יש פה
איזה... מה אנחנו בעצם עושים בהפרשת חלה? מבקשים התחלה חדשה, מייחלים, את שמה על זה את כל הייחולים שלך ואת כל הרצון שלך, מצד שני יש פה את כל החשק שלך להעניק ולהאכיל ולהזין ולהניק את העולם, ומצד שני את מקבלת מזה איזון ומידה, לעשות את זה בלי לרמוס את עצמך ובלי לרמוס את הצד השני. איך קוראים לך?
יסמין.
יסמין. ואת מגיעה מ...
תל אביב.
כן, ולפני כן?
הייתי גרה בניו יורק, וחזרתי לפני 6 שנים.
לא, אז בואו נבחר מסעולה חדשה. בואי נשמה שלי, האם הצטערת פעם שחזרת לכאן? היה לך את היום השלישי הכבד הזה?
אולי פעם אחת, אבל... שמחתי לבוא
לכאן
ממש.
וואו.
שמחה שחזרתי.
זה מתוקה. אנחנו שמחים שחזרת ממש. אז את אשכנזייה או ספרדיה?
ספרדיה.
ספרדיה. אז את אומרת ברוך אתה מלך העולם, בישענו מצותיו וציוונו להפריש חלה תרומה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה.
אמן! ועכשיו את לוקחת, ככה, את נשואה?
לא.
אז היות שאנחנו עוד לא יודעים מאיפה בן הזוג שלך, את לוקחת מ4 קצוות תבל, ובוא נראה מאיפה עם זה. את עושה ככה כדי שלא כן. אשכנזי. ספרדי. מאור ועולך דש. ועכשיו את אומרת הרי זו חלה.
הרי זו חלה.
יהי רצון. יהי רצון.
יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שמצוות הפרשת חלה תחשב לי כאילו קיימתיה בכל פרטיהו דקדוקיה, ותחשב רמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח ונתקבל ברצון. וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה זו כפרה לעוונותיו. ואז יהיה כאילו נולדתי מחדש, נקייה מחטא ועוון. ואחל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים, עם בעלי וילדינו, להיות ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא ברב חמיו וחסדיו, וברוב אהבה ושתתקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. וכשם שאינני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער ומחובים כל הימים.
אמן, מהממת. יאללה, ברכה. שם. שם המלא שלך.
יסמין בת ציפורה.
יסמין בת ציפורה, אהבה כזאת ענקית גדולה. איש שילוש לך אכלות כל יום שישי, אם את מסכימה. ילדים שתאהבי אותם כל כך, שכל האיזונים יתיישבו לך בחיים, הצדקה והמשפט. שתראי בשמחה של העם הזה תמיד. סממי, איזה נשמה, תודה לך. ענקית, ענקית. אני רוצה לסיים במשהו נהדר. היום פרסם חייל של אסף חממי שהובא לקבורה. אחרי 2 ימים, והוא כתב ככה. אני לא סתם מקריאה את זה. נוריטוש, תכף את תביני למה. לא הרבה יודעים על זה, אבל מח"ט החטיבה דרומית אסף חממי היה מלאך. את הכסף משכורת שהוא קיבל הוא היה מחלק במעטפות ועובר בין המיטות של הלוחמים שלא היה להם איך לסגור את החודש, ושם להם מתחת לכרית. בבוקר אף אחד לא ידע מי עשה את זה, אבל אני בתור לוחם קרוב הייתי יודע על זה. הוא פשוט תפס אותי יום אחד ואמר לי, אל תעז לספר לאף אחד עד שאני לא אהיה כאן. אז עכשיו אני חייב לספר, שכולם ידעו איזה מלאך אמת הוא היה, לזכרו של גיבור ישראל. קראתי את זה ונזכרתי בסיפור של הרב קרליבך על יוסלה קמצן קדוש. כשאנחנו מגיעות לפולין ואנחנו נוסעות בנר השמיני של חנוכה, בזאת חנוכה, אנחנו הולכות לבית הקברות היהודי בקרקוב, ו... רואות את כל המצבות היפות, ויש מצבה אחת מסכנה ועלובה. כתוב עליה יוסלה קמצן קדוש. והרב קרלי בחיה מספר על הקמצן של העיירה, שכולם היו אומרים איזה קמצן, הוא באים לבקש ממנו צדקה, הוא אפילו לא נותן בהלוויה שלו, שמו אותו באיזה קבר מסכן. ואז התחילו עניים לדפוק על הדלת לפני שבת לרב העיר ולהגיד, אנחנו לא יודעים, כל יום שישי הייתה לנו מעטפה ליד הדלת מלאה בכסף, ואנחנו לא יודעים מי נתן את זה, אבל בזכות זה היינו חיים, ועכשיו אין. ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז כולם מבינים שיוסלה קמצן קדוש היה שם עטפות בשקט ליד הדלתות, והיה יודע שמדברים עליו את הדיבורים הכי נוראים בעולם, ועדיין היה גומל את החסד הגדול הזה. בקרקוב אנחנו עומדות בקור המקפיא בשלג, בעזרת השם בזאת חנוכה, שזה יום של קיבול תפילות, בציון של יוסלה קמצן קדוש, שמכל הרבנים הענקיים שקבורים שם, התוספות יום טוב, וכולם באים לקבר המסכן הזה, ובעצם מה אומרים? אני גם רוצה שידעו איזה אישה טובה אני בפנים. אני רוצה בעצמי לדעת שאני טובה, שאני קמצנית קדושה. אז זה הסיפור, וזה כל כך הזכיר לי את אילן חממי, ואתן מוזמנות להירשם בשמחה לטיול הזה. אנחנו נהיה גם במחנות, אנחנו נהיה בנר שמיני של חנוכה, יום מסוגל, אנחנו נהיה בעזרת השם בקבר רבי אלימלך מליז'נסק, ונראה כל אחת מעלת חברתנו, ונהיה באושוויץ ובבירקנאו ביום אחר. ויש שווקים מדהימים, כי זה בדיוק סוכות. ויש שווקים ככה כפריים מהממים, ואנחנו נהיה שם ושווה. אז אני אוהבת אתכם המון, ושבת שלום. תודה.